כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
קיבלתי תפקיד עם שעון חול, זה רק גורם לי לרוץ מהר. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. מתנועת הצופים, דרך קורס הקצינים, אוניברסיטת תל אביב ו-NYU ועד משרדי הממשלה. לירן אביסר בן חורין רגילה להיות החלוצה האוטסיידרית, כאישה מזרחית מהפריפריה שפילסה את דרכה מעלה בעשר אצבעותיה. עכשיו, כמנכ"לית משרד התקשורת הראשונה, יש לה חלון זמנים קצרצר לחולל מהפכות ולשקם את תדמית המשרד הכי חבוט עד שיפרקו את הממשלה. בגיל 16, לירן אביסר בן חורין הצטרפה למשלחת, אולי התפקיד הציבורי הראשון שמילאה. ארגנו משלחת של תלמידים מבית הספר התיכון במגדל העמק לבית של ילדה בת 16 מהשכבה שלנו, כי אבא שלה רצה לחתן אותה. פגשנו אותו וביקשנו שיחכה קצת, שלא יחתן אותה כל כך מוקדם, אפילו שכך היה מקובל בעדה שלהם, רצינו לשכנע אותו שלפחות ייתן לה לגמור תיכון. זו הסולידריות אצלנו בפריפריה. וזה עבד? הוא התייחס אלינו בכבוד, שמע אותנו, אבל בסוף חיתן את הבת שלו. אבל זה אחד היתרונות בפריפריה, שאתה רואה הכל ונחשף להכל. אתה רואה גם פשע, או אישון למשל, ובכל יום מחדש אתה בוחר אם לקחת ימינה או שמאלה. אתה מפתח יכולת הכלה, דברים שאין לילדים שלי, שגדלים בסביבה הומוגנית מאוד. בערך באותה שנה, אביסר בן חורין גם עברה את התבילה הפוליטית הראשונה. בכיתה י' נסעתי למחנות ההשמדה בפולין עם משלחת, שאליה הצטרפה גם שרת החינוך דאז, שולמית אלוני. היא באה עם נרטיב אנטי-התקרבנות, שלפיו מדינת ישראל לא קמה בזכות השואה, ושאין צורך לשאת את דגל ישראל בגאון במחנות כי זה מייצר לאומנות ואנטגוניזם. ניצולי השואה שהיו איתנו נעלבו, והיה לי צורך אז לצאת נגד הנרטיב הזה, להגיד שיש לנו הזכות והחובה להסתובב עם דגל ישראל כשאנחנו צועדים במחנות. השיח בינינו התגלגל לטלוויזיה, ובסופו של דבר, היא ואני התעמתנו בערב חדש. שאול אמור, ראש העיר דאז של מגדל העמק, היה גאה בי, ואבא שלי בכלל היה בעננים. במבט לאחור, מסלול השירות הציבורי של אביסר בן חורין סומן כבר אז, בשנות נעוריה במגדל העמק. רק נדרשו 25 שנה עד שמונתה למנכ"לית משרד התקשורת, האישה הראשונה שעומדת בראש המשרד, שעדיין מתאושש מטראומת כתבי האישום במסגרת תיק 4000 ומשווע לניהול מקצועי. בדרך לתפקיד היא עברה כמעט בכל תחנות ההכשרה הדרושות. פיקוד צבאי, שליחות מטעם הסוכנות, לימודי משפטים, התמחות אצל היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, תואר שני ב-NYU, וניהול המטה של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר. זו סביבת החלומות שלי. היא עונה בתשובה לשאלה אם זה מה שחלמה עליו כנערה. באתי מבית ביתרי, שבו אבא תמיד התעניין בפוליטיקה והיה מעורה במרחב הציבורי. הוא היה מאלה שהיה אסור להפריע לו בשום אופן כשהוא היה שומע את יומן החדשות בחצי היום ברשת ב', ואני זוכרת גם את עצמי בכיתה ז' חוזרת הביתה מבית הספר בריצה כדי לשמוע את בחצי היום. תמיד נשאתי עיניים לסביבה הציבורית, כך שאני לגמרי באזורי ההשפעה שדמיינתי לי. אני כל הזמן על אותו ציר, אף פעם לא סטיתי ממנו. מתנועת הנוער לצבא, לשליחות והיום שירות המדינה. זה רצף חיים שאני מאוד מחוברת אליו. העובדים בפוסט טראומה. משרד התקשורת הוא כנראה המשרד הכי חבוט ומושמץ בממשלה. תיק 4000 הוציא לראשי המשרד ופקידיו שם של מריונטות בשירות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבעשור האחרון החליף שרים ומנכלים כמו גרביים. ובתוך משרד התקשורת, תפקידו של המנכל הוא המושמץ מכולם, בעיקר לאחר ששלמה פילבר, המנכ״ל בשנים 2015 עד 2018, נהפך לעד מדינה והעיד כיצד נתניהו השתמש בו לכאורה כדי להעניק הטבות והקלות לבעלי בזק שאול אלוביץ'. את חבילת הנפץ הזו קיבלה לידיה אביסר בן חורין, בת 43, ביוני 2020, תחת שר שהוא הראשון זה 11 שנה שאינו מהליכוד. הגעתי למשרד ששרוי בפוסט טראומה, היא מעידה. מלא בעובדי מדינה מסורים, שבוקר אחד מצאו את עצמם בחקירות על שחיתות. כשאומרים משרד התקשורת, מקשרים ישר לתיק 4000. אלה דברים שהופכים עובד להרבה יותר זהיר, גורמים לו לחשוב על כל מילה שיוצאת לו מהפה, לרצות שהכל יהיה כתוב ומתועד, להיות הרבה פחות משוחרר ולעשות את עבודתו מהפחד שאולי מתחולל משהו שהוא לא יודע עליו. ורמת הזהירות המוגברת יכולה בקלות לשתק את המערכת. איך מחזירים את אמון העובדים? זה תהליך עבודה ארוך. אי אפשר להגיד להם, מה שעברתם נמחק ונמחה. יש מחירים כבדים לחוויית השיתוק, והדרך לטפל בה היא עבודה ניהולית יסודית, קבלה של החלטות ענייניות ושיתוף של הצוות בגיבוש שלהן. ככל שהצוות שותף יותר, אתה בונה את האמון שלו יותר. זה קורה ויקרה. העבודה הקשה יותר היא לשקם את הדימוי הציבורי של המשרד. אנחנו מתקדמים גם בזה. גם אם הקונוטציה הראשונה למשרד היא תיק 4000, בסוף הציבור חווה את העשייה שלנו, ולכן אנחנו צריכים לייצר ערוצי תקשורת טובים יותר עם הציבור, לשקף ידע ומידע שיאפשרו לו בחירות צרכניות מושכלות יותר, ולדאוג שהתחרות עליו בשוק תהיה מבוססת איכות. אנחנו בכיוון הנכון. לא פחדת ליפול כמו קודמייך בתפקיד? אני יודעת לעבוד ונמצאת שנים בשירות הציבורי, כך שאני רגישה להתנהלות במרחב הזה. זו דרך חיים אצלי. צריך לשמור על האתיקה ועל הגבולות הנכונים שבין מפקחים למפוקחים, להיות קשובים, ערנים, זהירים, ובעיקר לשמור על מצפן ערכי ומוסרי. יש יתרון בכך שלא באתי משוק התקשורת. לא נכנסתי לתפקיד עם חברים, ולא אצא ממנו עם חברים. אומרים לי, החברה הזאת נהנית וזאת מפסידה. אבל אני רק עושה את מה שצריך באופן הכי ענייני. פילבר, המנכ״ל שהפך לעד מדינה, מגיב לעתים בציוצים לעבודת המשרד. את עוקבת אחריהם? רואה מעט לעט. כל אחד עושה את הבחירות שלו. אני משתדלת להתרכז בעשייה. אני פקידה מקצועית ומעדיפה לשמור על ממלכתיות. אי היציבות הפוליטית גם לא תורמת. אם לא יאושר תקציב 21 עד 24 בדצמבר, הממשלה תתפזר. זה הדדליין שלך? זה אכן דדליין פוטנציאלי. יכול להיות שכלום לא יקרה ב-24 בדצמבר, ויכול להיות שאחריו תהיה ממשלת מעבר שיהיה לה קשה לפעול. אבל קיבלתי החלטה שאני לא יושבת על המזוודות, אלא פורקת אותן. התפקיד הגיע עם שעון חול, וזה גורם לי לרוץ מהר בדברים הקרדינליים. יש לי מטרה על הקיר, תשתיות מתקדמות למדינת ישראל, ובראשן פריסת הסיבים האופטיים. בכל בוקר אני שואלת את עצמי, מה עשיתי כדי לקדם אותה? אני שוכבת בשוחות ושומרת כל הזמן על קשר עין עם המטרה. עושה מה שצריך כדי לדחוף קדימה. סביר שמחירי הסלולר יעלו. לא במקרה, אביסר בן חורין בוחרת להשתמש בדימוי צבאי כל כך. לרגעים במהלך השיחה נדמה שהיא עדיין סוחבת את חיתוך הדיבור הצהלי של מי שהייתה מ"פ בקורס קצינות ביחידת שדה. חוויית השירות כקצינת חיר בגיל 19 מעצבת מאוד, היא אומרת. את מסתכלת מאחורייך ורואה 4-5 נגמשים, חיילים, קצינים וכולם בהובלתך. אחר כך כמ"פ המספרים גדלים ופתאום יש 100 צוערות, מפקדות וקצינות אחרייך. יש הרבה כוח בדבר הזה. את מתבגרת בדקה וחצי. פיקוד הוא עסק סופר רציני. את צריכה לדאוג לאימונים, שטח, מסעות, שהחיילים לא ייפצעו, שישנו בלילה. אני יכולה להגיד שהמנהיגות שלי התעצבה בצופים ובצבא. זה גם הרושם שהותירה בענף בפרק הזמן הקצר שלה בתפקיד. היא פושרית, מבצעת, לא עובדת אצל הפקידים, אלא הם עובדים אצלה. והיא צירתית. אני ממש מתרשם לטובה. אפילו שהיא אומרת לי לא להרבה דברים, אומר בכיר בסלקום. היא מסתמנת כמנכ"לית הטובה ביותר שראיתי במשרד. ובכיר בבזק מוסיף, משרד התקשורת הוא בעייתי ומאוד קשה לניהול. רבים בתפקיד שלה לא עשו בו כלום. המנכ"ל הקודם, נתי כהן, היה חיובי, אבל חסר יכולת ניהול וביצוע. ללירן יש נכונות לדחוף ולהזיז דברים. יש נושאים שוליים שמתגלגלים שנים בלי שקורה איתם כלום, עד שהיא באה וניערה אנשים. קצב ההתחדשות שקרה פה בכמה חודשים לא קרה שנים. ואכן, מאז יוני הספיק משרד התקשורת לאשר שורת רפורמות גדולות, בראשן פריסת הסיבים האופטיים, שיאפשרו מהירות גלישה גבוהה של עד 1,000 מגה, ופרסום המכרז לפריסת דור 5 בסלולר. את רפורמת הסיבים תקעה עד כה בזק, אף שהחברה השלימה פריסה של התשתית בכ-60% מהארץ, כ1.5 מיליון בתי אב כבר לפני כמה שנים, היא השתה את חיבורם הממשי של הסיבים לבתים לאור מחלוקות רגולטוריות. בספטמבר אושר בממשלה מתווה פריסה חדש, שמסיר מבזק את חובת הפריסה הכלל ארצית, כשאת האזורים שבזק לא תכסה, תסבסד קרן שתמומן מהכנסות חברות התקשורת. הנקודה האחרונה מחייבת אישור בחקיקה, ולכן המתווה ממתין כעת לקידומו וועדת השרים לענייני חקיקה, שבינתיים מבוששת להתכנס. בעשור האחרון, ובפרט בחודשים האחרונים שבצל הקורונה, התבהר עד כמה תשתיות התקשורת הן תשתיות ציבוריות קריטיות, אומרת אביסר בן חורין. אף אחד לא מערער על כך שהתשתיות של התחבורה הן קריטיות, אבל בסוף הפס הרחב הוא רכבת הרבה יותר מהירה לאלת מכל רכבת שנקים פה. התשתיות בישראל נמצאות כרגע בפיגור של עשור. בשדרוגן יוסיף עוד 10 מיליארד שקל לתוצר הלאומי הגולמי בשנה. ראינו את זה בכל מקום בעולם. כשפורסים סיבים אופטיים, יש גידול של 2-3% בתעסוקה, בחברות הזנק, בעסקים קטנים. אבל אתם תקועים. ועדת השרים לענייני חקיקה לא מתכנסת. אנחנו השלמנו את העבודה בזירה המקצועית. עכשיו הרפורמה תקועה בזירה הפוליטית. בת ערובה לסיטואציה שבה ועדת השרים לא מתכנסת כי לא מצליחים להסכים על סדר היום שלה. אבל אני מייחסת לשר שלי יכולות טובות ומאמינה שהוא יסיר את החסם הזה. הוא נלחם. מתסכל מעמדת הפקיד לראות את השר נלחם בתחנות רוח? אני לא ילדה בנושא הזה. כבר הייתי כראשת מטה בלשכת ראש הממשלה שבסוף החיים נעים בין האילוצים המקצועיים לפוליטיים. זה חלק מהתסכול, אבל כפקידת ציבור אסור להתייאש. אני יודעת שהשר מנסה לשבור את הקיר הזה. יש כיום 5 שחקניות בשוק הסלולר, אבל הקטנה שבהן, אקספון של חזי בצלאל, שאמורה לחולל תחרות, מראה סימני מצוקה. לפי התיווכים היא מתקשה לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלה. את לא חוששת שאם אקספון טיפול, המחירים של כל 4 אחרות יטוסו למעלה? יש ערך למתחרים הקטנים שמזנבים בשוק עם מחיר נמוך ומחוללים בו תחרות, ואני בהחלט לא רוצה לראות חברות נופלות בשוק הזה. מהצד האחר, אנחנו הישראלים מאוד מוטי מחיר, ויש לזה השלכות על ההשקעה בטכנולוגיה ובאיכות השירות. לשיווי המשקל הזה יש משמעות. לחברות הסלולר קשה להפנות כסף להשקעות כדי להיכנס לדור החמישי, והיינו צריכים להציע תמריצים גדולים מאוד כדי לתמוך במעבר לשלב הבא. יש לי הנחת עבודה שכדי להתקיים, השוק הסלולרי יצטרך להגיע לשיווי משקל חדש. המחירים יתאזנו כלפי מעלה כדי לאפשר שירות איכותי וטכנולוגיה מתקדמת. זו פניית פרסה מהגישה שהפכה את משה כחלון לכוכב ב-2012, כששבר את מחירי הסלולר. את אומרת שהוא בעצם שפך את התינוק עם המים? שוק הסלולר אז היה ריכוזי מאוד וברמת מחירים בעייתית מאוד. כחלון הסיר חסמים מאוד יפה, אבל אתה לא יודע מתי הסרת חסם אחד יותר מדי, ופתאום השוק לא בר קיימה. חברה לא יכולה להחזיק את הראש מעל המים ולא יכולה להשקיע. מהצד השני, כשהיה בשוק הזה הרבה כסף, לא ראינו את החברות רצות להשקעות בתשתיות, אלא מחלקות דיווידנדים. אני שואפת לראות שוק שהוא לא רק מוטה מחיר. ברגע שהחברה יוצרת בידול בטכנולוגיה טובה יותר, בחיסוי מיטבי, בשירות מהיר יותר לצרכן, נניח תמורת עוד 3 שקלים לחודש, אז כבר יש תחרות שמביאה ערך אמיתי לצרכן. לכן אמרתי שלדעתי השוק יתייצב בסוף בשיווי משקל חדש. כרגע השוק לא מצריך התערבות, הוא עדיין תחרותי מאוד. מה עוד את מנסה להספיק לפני שהשעון אוזל? להעצים את הצרכן. הלחץ התחרותי הכי גדול נוצר כשיש לצרכן מספיק ידע וכלים להחליט. אני רוצה שהצרכן ידע מי נותן שירות טוב יותר. למשל בתחום של החזרת ציוד קצה. האם החברה לוקחת ממך ראוטר או שולחת אותך להחזיר אותו במקום שמרוחק 80 קילומטרים ממך? אנחנו מתכוונים לייצר מדד הצטיינות לכל חברה עם מפה אינטראקטיבית שבה יוכל כל צרכן להזין את כתובתו ולדעת מי מגיע אליו ובאיזו מהירות גלישה. זה פרויקט שמתקדם ויש לנו מטה חזק. סיפור של חודשים אחדים. היית מתחלפת עם מנכ"ל משרד התיירות או התרבות היום? אני לא משווה את מצבי למצבם. הם במשבר עומק שקשה לצאת ממנו. לעומת זאת, במשרד התקשורת יש רלוונטיות וסמכויות רגולטוריות ענפות. אנחנו יכולים להתקדם ולחלץ דברים ששכבו במגירות, רק זקוקים לממשלה ולכנסת לצורכי חקיקה. במובן הזה, התמזל מזלי בענק. לא בגדתי בפריפריה. אביסר בן חורין גרה כיום עם בעלה איתי ושני ילדיהם בכפר סירקין, אך מקורו של המסלול הממושך שעברה בשירות הציבורי נעוץ בילדותה במגדל העמק, ובעיקר בקשר עם אביה שמואל שנפטר לפני 7 שנים. אבא שלי עלה בעליית הנוער ממרוקו, ואימי רחל עלתה מתוניס. הייתה לי אחלה ילדות, והלוואי שיכולתי להעניק כזאת לילדיי. לגדול בפריפריה זה עושר ענק. היו כמובן קשיים כלכליים, אבל ההורים תמיד נלחמו בשבילנו על הדברים החשובים באמת והשיגו אותם. למשל, כשרציתי לנסוע לפולין בתיכון. כיום אני קוראת לילדיי בספר של ינץ לוי על ילדים שאין להם, כי הם גדלים בתודעה שכל הזמן יש להם הכל. גדלתי בבית מסורתי. שהיה אמנם שמרני ולא פוליטיקלי קורקט, אבל גם ידע לקבל את השונה. הסולידריות בפריפריה היא שם הדבר, אם כל פלורליזם. כי את חיה בכזה מיקס של צברים, עולים ותיקים ועולים חדשים מאתיופיה ומרוסיה, שאת מכילה את כולם. המהות של אבא שלי הייתה ארץ ישראל, והמנוע שלו היה קיבוץ גלויות. מה זה אומר? הוא היה שואל אותי, יש לך חברים עולים? וכשעניתי לו, בטח, אני לומדת 5 יחידות פיזיקה עם עולים מרוסיה. הוא השיב, אז למה הם לא באים אלייך הביתה? בשביל מה באנו לפה? זה סלל את הדרך לקריירה שלי, שבה נלחמתי כל הזמן למען הרעיון של קיבוץ גלויות. אבא שלי תמיד אמר לי ולשתי אחיותיי הגדולות, אם תעבדו קשה תצליחו. הוא עיקר את כל רעיון הזהויות הדתיות והתנגד עמוקות לשיח של קיפוח. לכן אני אומרת שהתודעה הפמיניסטית שלי לא הייתה מפותחת, כי אמנם היו לי הרבה זהויות, אבל אבא שלי התנגד לעיסוק בהן. לא משנה אם אנחנו נשים או גברים, מרוקאים או אשכנזים, מרקע סוציו-אקונומי כזה או אחר, הוא התעסק בתשטוש. אתן מוכשרות? תעבדו קשה? זה יסתדר לכם. את גם מאמינה באתוס של תרצי תצליחי? במקרה שלי זה עבד. אפילו שהיום אני לא סבורה שאבא שלי צדק ב-100%, כי אנשים שמגיעים ממקומות שונים לא מתחילים מאותה נקודת פתיחה. גם בתוך מגדל העמק היו כאלה שהתחילו מאחור יותר ממני, חברים שבגיל 12 כבר נאלצו לגור מחוץ לבית, שההורים שלהם היו בבית הסוהר. אבל כתפיסת חיים אני מאמינה שכשאני מתרכזת ועובדת קשה, בסוף המציאות תתיישר. זו צורת מחשבה חיובית שמעלה את הסיכויים להצליח. מתי הבנת שאבא שלך טעה כשביטל כליל את פוליטיקת הזהויות? לפני כמה שנים שודרה בטלוויזיה הסדרה התיעודית סלח פה זה ארץ ישראל, על המדיניות שמאחורי העלאת המזרחים לפריפריה, והיא עשתה לי כאב בטן ממש. אמרתי, בונה, עבדו על אבא שלי. איזה מזל שהוא כבר לא היה בחיים כדי לראות את זה, ולגלות שהמדיניות של שיקון מזרחים במקומות מרוחקים הייתה מכוונת כי לא רצו לחיות איתם, כי היו בטוחים שהרמה שלהם נמוכה, אז רצו להשאיר שם את הכישלונות. אבל אבא שלי חי כל חייו בתודעה שהוא במגדל העמק כדי ליישב את הארץ, שזו הציונות שבשבילה הוא עלה. את עזבת את מגדל העמק הרבה לפני הסדרה. מיכאל ביטון, ראש עיריית ירוחם לשעבר, אומר לי לפעמים, את הכישלון של מגדל העמק, משום שאני עזבתי בעוד הוא נשאר בירוחם וגידל בה את ילדיו. אבל כשאת מפלסת את דרכך מעלה, הרבה פעמים את נדרשת לצאת מהסביבה שבה גדלת. היכולת להתבלט בתוך סביבה חדשה, שם נבנה הביטחון העצמי שלך. זה מתחיל בריכוז שבט צופים, אחר כך בקצונה, אחר כך בלימודים באוניברסיטת תל אביב עם מלא ילדים של פרופסורים ורופאים. בכל פעם את צריכה להתמקם מחדש, להבין שאת טובה ולהתבלט. זה חלק מקשיי הפריצה שיש לחבר'ה מהפריפריה. מהצד האחר אני מקבלת את ההערה של מיכאל. היה יכול להיות המון כוח לפריפריה אם היה אפשר לפלס את הדרך למעלה בתוכה. צחקנו על זה שהחוכמה האמיתית היא לעשות חיל בתוך המקום. מיכאל עשה את זה. טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם, עשתה את זה. אני לא בגדתי, אבל כנראה בחרתי בדרך הקלה יותר. תחושת הזרות תמיד חזרה. מסלול היציאה של אביסר בן חורין ממגדל העמק עבר בתנועת הצופים. שם התנדבה כמרכזת שבט, ובגיל 17 נשלחה מטעמה לטקסס, מעין רמז מטרים לקריירה שתפתח בהמשך. השלב המהותי הבא היה, כמתבקש, קורס מדריכות חיר בצהל, קורס קצינים ושירות כמ"פ. כשהשתחררה מקבע, הלכה אביסר בן חורין ללמוד משפטים ומנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, מסלול שגם אותו סיימה בהצטיינות. גם שם חזרה לי חוויית הזרות, במפגש עם סביבה חדשה, אבל הפעם הגעתי עם הרבה יותר עוצמות, כי כבר הייתי בשלב בחיים שידעתי למה אני מסוגלת. אחרי הלימודים יכולת להתברג באחת הפירמות הגדולות. למה בחרת דווקא בשירות הציבורי? אמא רצתה שאלך לשוק הפרטי, כי שם יהיה לך כסף ולא יהיה לך קשה. אבל אבא אמר לי, לכי לשירות המדינה. כבר התקבלתי למשרדים נחשבים כמו שין הורוויץ ושיבולת. ובכל זאת הלכתי להתראיין למחלקת בגצים, ייעוץ וחקיקה, כי הבטן שלי הייתה שם. בסוף אני קמה בבוקר ורוצה להרגיש באלמנט שלי. ולשבת בעסקאות גדולות לא עושה לי כלום. אז הלכתי למשרד המשפטים. פגשתי שם את מני מזוז, שהיה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, והוא הבטיח לי, אצלי תלמדי לחשוב משפטים, לא לכתוב טיעונים. בעיניי הוא המשפטן הכי טוב בארץ. הייתי מתמחה שלו. ואז עברתי איתו ללשכת היועץ המשפטי כעוזרת משפטית בנושאים כלכליים פיסקליים. זה לא קצת משעמם לטמפרמנט שלך? משעמם לא היה, כי מה שמגיע לשולחן היועץ המשפטי הוא רק נושאים טעונים ושנויים במחלוקת. אבל השאלה שלך במקומה, כי אחרי זה רציתי לצאת לשליחות בארצות הברית. ובהתלבטות אם אני יועצת או מבצעת, היה ברור לי שאני בעשייה, שאני רוצה לגרום לדברים לקרות. ב-2006 יצא אביסר בן חורין לשליחות של 4 שנים. שנתיים כשליחת העלייה הראשונה של התנועה הרפורמית, ושנתיים כראש משלחת העלייה של הסוכנות היהודית בצפון אמריקה. בתקופה הזאת השלימה גם תואר שני במשפטים באוניברסיטת ניו יורק. עלייה היא נושא שכל חיי גדלתי איתו, חלק מהתודעה שלי. ובניו יורק הזהות הישראלית שלי מאוד התחזקה, עם כל הקור והזרות. לשבת במטרו עם כולם ולהרגיש נובאדי, זה מגביר מאוד את הצורך בשייכות. יש מי ששואלים את עצמם, למה להיות יהודי? יש אובדן שורש בחול, כי נוח שם. ובעיניי התשובה היחידה היא מדינת ישראל. כי היא מציעה זהות יהודית אלטרנטיבית. שפה, ריבונות, צבא, אומת ההייטק. בגיל 32 חזרה אביסר בן חורין לישראל ולחק החם של השירות הציבורי. היא החלה כיועצת למנכ״ל משרד ראש הממשלה דאז, אייל גבאי, וקודמה לראשת מטה מנכ״ל ראש הממשלה, הראל לוקר, בשנים הסוערות של מחאת יוקר המחיה. שם גם הכירה לראשונה דמות שתהיה משמעותית בהמשך הקריירה שלה, יועז הנדל, אז ראש מערך ההסברה במשרד ראש הממשלה, וכיום שר התקשורת שמינה אותה. התקופה שלי כראשת המטה של הראל הייתה בבית הספר הכי טוב בעולם למדיניות ציבורית, היא נזכרת. אלה היו שנים מעולות, 2010 עד 2013. הצוות היה מקצועי ואיכותי, האג'נדה הייתה ברורה, ואפנו קדימה בנושאים שקידומם יכול היה לקחת שנים. קידום ערביי ישראל, מעבר צהל לנגב, בניית גדר ההפרדה, רפורמת הריכוזיות במשק. הקצב היה אדיר. מדד האמון הממשלתי בשנים האלה היה הרבה מעל השורה. כל מכתב שהגיע לשולחני, ידעתי מה ראש הממשלה חושב עליו. זו אינדיקציה מדהימה לעבודה עם חזון ברור. מתי החל לדגדג בך הרצון לנהל בעצמך? בסוף 2013 רציתי לצאת מכלוב הזהב ולנהל בעצמי. כך הגעתי למסע, פרויקט משותף של ממשלת ישראל והסוכנות היהודית, לעידוד שהות של צעירים יהודים בישראל, שמביא 12,000 צעירים בשנה מכל העולם לחוויות ארוכות כאן. זה קרוב מאוד לליבי. ואז, בדצמבר 2019, פנה אליה בוגי יעלון, שהכיר אותה מימיה בלשכת ראש הממשלה, וביקש ממנה לסייע בצוות המסע ומתן של תלם עם כחול לבן. לשם כך, פרשה אביסר בן חורין מפרויקט מסע, ולאחר הבחירות ופרישת גנץ, הנדל וצביקה האוזר מכחול לבן, היא מצאה את עצמה בממשלת האחדות. בסוף שוב חזרת למסדרונות הממשלה. שירות המדינה הוא הבית שלי. אלה הנתיבים, המסדרונות ומרחב ההשפעה שאני מבינה הכי טוב. הקטינו אותי לאשתו של. אחד הנושאים שעוברים כחוט השני בתחנות הקריירה השונות של אביסר בן חורין, הוא היותה האישה היחידה בסביבה כל גברית. כשאת מסתכלת על הממשלה, את רואה 3 מנכ"ליות מתוך 34 משרדי ממשלה, משהו לא סביר בדבר הזה. עמדות ההשפעה במדינה הזאת צריכות יותר נשים. זה בולט מאוד בשירות הציבורי. מבין כל הבכירים במשרד ראש הממשלה, אני הייתי האישה היחידה בישיבות. נכון, יש לזה מחירים. אני הפכתי למנכ"לית מסע בחודש 8 להיריון עם ביתי למשל. ובכל זאת, נשים חייבות להתייצב בשירות הציבורי. וכשאני מדברת עם ביתי בת 7, חשוב לי להנחילה את ההבנה שמגדר הוא לא מחסום בחייה. סיפרת שאביך לא חינך אותך לתודעה פמיניסטית. מתי אימצת תודעה כזאת? רק בשנה האחרונה. המינוי שלי היה הטריגר לזה, כי לראשונה בחיי הציגו אותי כאשתו של. הסתכלתי על זה ואמרתי, רגע, מה העניינים פה? הרי את הדרך שלי עשיתי לבד ב-20 אצבעותיי, לא ב-10. בן הזוג המדובר הוא איתי בן חורין, מבעלי משרד ייעוץ התקשורת בן חורין אלכסנדרוביץ'. השניים, שהכירו בתוכנית היוקרתית למנהלים מעוז, מיטיבים לגלם בעצמם את רעיון קיבוץ הגלויות. הוא אשכנזי מהרצליה, בוגר נוער העבודה וממובילי המאבק לגיוס חרדים, והיא מזרחית במגדל העמק שצמחה במעוזי הליכוד. יש לנו חיבור במקומות ערכיים ואכפת לנו מאותם דברים. אבל אנחנו גם שונים מאוד, היא מודה. אם תשאלי את הבת שלי אם היא מאמינה באלוהים, היא תגיד לך, תלוי אם אני עם אבא או עם אמא. ילדים רוצים אמיתות מוחלטות. לדעת למשל, אם ביידן זה טוב או רע לישראל. אבל מאיתנו הם מקבלים תשובות הפוכות, ואני מתה על זה. הטייטל המקטין אשתו של דבק באביסר בן חורין כשמונתה למשרד התקשורת, משום שמשרד הייעוץ של בן זוגה היה הקמפיינר של כחול לבן בבחירות אפריל 2019, וייצג שורה של חברות תקשורת, ובהן רשת, קשת, כאן 11 וגולן טלקום. הראיתי לביתי את הכותרת, אשתו של קיבלה את המינוי, והסברתי לה את המשמעות של הצגה כזאת, כחלק מהזהות הפמיניסטית שהתחלתי לפתח. היא הסתכלה עליי ואמרה, אז את כועסת על אבא? היא אומרת וצוחקת, עניתי לה שלא, אבל שאני מכירה את אבא מגיל 34 ועשיתי כמה דברים לפני כן, ומאז אני לא רוצה שמישהו יציג אותי דרך העשייה שלו. אני רוצה להיות בזכות עצמי ושהוא יהיה בזכות עצמו. מסמך ניגוד העניינים שלך ארוך מאוד בגללו. זה אחוז קטן מפעילות המשרד וגם הוא נדרש לוותר על כמה לקוחות. בכל מקרה, המודל של המשרד הוא רגולטורים עצמאיים. הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין הן יחידות סמך שלנו, אבל אנחנו לא מתערבים בענייניהן המקצועיים. כך שגם ללא הסכם ניגוד עניינים, לא הייתי מתערבת בענייניהן. זה לא מפריע לי לעסוק בחברות התשתיות, שהן ליבת הפעילות של המשרד. זו לא הסיבה היחידה שהמינוי של אחרים גבות. הגעת בלי שום רקע בתחום. משרד התקשורת הוא עולם של רגולציה כלכלית. השאלה מה חשוב יותר, ידע בכלכלה ורגולציה, והכירות עם העבודה במסדרונות הממשלה, או ידע טכני מקצועי. בעיניי התשובה ברורה. אני משפטנית, מבינה ברגולציה, ועשיתי רפורמות כלכליות ומבניות אדירות במשרד ראש הממשלה. וזה חיוני במיוחד למשרד התקשורת, שלא קיבל את כוחו הראוי ביחס לחשיבותו בכלכלה הישראלית. הוא צריך יותר עוצמה ויכולת לנווט במרחב. אני אשפט לפי הביצועים שלי. נשמע שפוליטיקה היא הצעד הטבעי הבא בקריירה שלך. כרגע אני נמצאת בדיוק איפה שאני רוצה להיות, ועושה דברים שאני טובה בהם. יש דברים בעולם הפוליטי שנראים לי כמו עול. תני לי לבנות בניין, לסלול כביש, או להניח תשתיות של סיבים. עם הדברים האחרים בא הרבה עיסוק שלא בלב העניין. קיבלתי תפקיד עם שעון חול. זה רק גורם לי לרוץ מהר. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.